צהריים טובים לכולם. בעזרת השם, אחרי השיעור, מי שירצה יכול לבוא לרכוש את הדבר החדש.
בדיסקים מופיעים את השאלות המחכימות שלנו.
כל השאלות, זה יחכים את כל עם ישראל בעזרת השם. מה שאומרים פה בשיעור זה נצחי. כל מעשיך בספר נכתבים. טוב. אני רוצה להקדיש גם את השיעור לעילוי נשמת סבתי, שהשבוע חל יום האזכרה שלה, שרה בת משה יעקב, נשמתה. אנחנו נמצאים היום, בעזרת השם, נקווה שנסיים את פרק ו', גם במידת הזריזות צריך להזדרז, אז אנחנו מקווים היום לסיים את פרק ו', בעזרת השם, בביאור מידת הזריזות. אני רוצה לעסוק, נזכיר מה שדיברנו עד עכשיו, אני רוצה להעמיק באיזשהו נושא שנגענו בו קצת בפעם הקודמת, ואני חושב שיש הרבה מה להתבונן בו. עסקנו בפעמים הקודמות בהבנה שמידת הזריזות ולעומתה תכונת העצלות שבנפש, הם נוגעים גם לתפקוד שלנו של הגוף, להתגבר על המנוחה, להתגבר על העייפות, הכבדות של החומר, של הגוף, להתחיל לעשות מעשים, לשנות את המצב של המנוחה לקראת עשייה של המצווה, עוד נעסוק בזה הרבה בהמשך, בקניין מידת הזריזות. כמו שאמר הרמח"ל, הזריזות לפני המצווה, להזדרז לקום לעשות מצוות. עסקנו גם קצת בזריזות כשאדם כבר מקיים מצווה, להתמסר אליה, להתחבר אליה, על מנת שהוא יוכל להשלים אותה בצורה טובה. עסקנו גם בזה שכשאנחנו מקיימים את המצווה, עם הלב שלנו והמחשבות והרצון, כולם נתונים לקיום המצווה, לא רק שאנחנו בפועל מצליחים לקיים אותה, אלא הערך של המצווה עצמו הוא גדל. זה מעשה נשמתי, מעשה רוחני, מעשה שנובע מהפנים, כי הפנימיות מניעה אותו. לעומת מעשה שאנחנו גוררים את עצמנו, גוררים את הגוף, זה מעשה גופני, מעשה שהצד הפנימי הרבה פחות נמצא בו. הנושא שהזכרנו אותו בפעם הקודמת קצת, ואני רוצה קצת להרחיב אותו, לפני הנושא האחרון שיעסוק בו הרמח"ל פה במידת הזריזות, זה העצלות המחשבתית. דיברנו בפעם הקודמת גם שהחלק מהעייפות והכבדות של תכונת העצלות, שצריך להתגבר עליה כדי לרכוש את מידת הזריזות, היא נוגעת לעייפות נפשית, עייפות רוחנית שמשפיעה בעיקר על הכוח הכי חשוב של האדם, על המחשבה, שגורמת לעצלות מחשבתית, שאדם מתעצל מלהעמיק בדברים, להבין אותם עד הסוף, לרדת לשורש הדברים, וממילא ההבנות הן נעשות חלקיות. הזכרנו בפעם הקודמת בשם הרב קוק, שרוב הרעות שקורות בעולם זה ממחשבות שהן חלקיות. הן לא נגמרו וצריכים לבוא אנשים יותר טובים, יותר מעולים, לקחת מחשבות שרק התחילו ולסיים אותן. שמעתי פעם מישהו שאמר שיש אנשים שחושבים שעיקר האדם זה הגוף שלו, זה החושים שלו, זה הרגשות שלו. המחשבות זה סך הכל מהמותרות של האדם. זה לא הדבר העיקרי, זה מותרות. ובמותרות הרי הכלל הוא שצריך להסתפק במועט. אז יש אנשים שמסתפקים במועט במחשבה של האדם. זה לא העיקר. אבל יש גם אם אנשים לא אומרים את זה ככה, יש אנשים שככה הם חווים את זה. זה לא, לא, לא כל דבר חייבים לומר אותו, אבל זה דפוסי ההתנהגות שלהם. מחשבה לא צריך הרבה להשקיע.
אז, טובה.
מה זה?
עין טובה.
עין טובה, כן. צריך ללמד עליהם זכות. טוב, אז הנושא שאני רוצה פה להעמיק קצת היום, זה להתבונן בנושא הזה של איפה פוגשת אותנו העצלות המחשבתית, איך אדם יכול לבדוק איפה נמצאת העצלות המחשבתית גם אצלו, וגם קצת איך אנחנו יכולים להתגבר עליה. אף על פי שעוד לא הגענו לדרכי קניית הזריזות, בכל אופן קצת להתבונן בזה. הגבורה הנפשית שנדרשת להתגבר על העצלות המחשבתית, או עיקר הקושי של העצלות המחשבתית, נמצא בחשיבה של הפרטים. כל הפרטים של כל נושא, ותכף נראה את זה בכל נושא בעולם, ככל שאתה צריך להבין יותר את הפרטים, וכמו שקצת דיברנו הפעם הקודמת, את ההקשרים בין הפרטים ואת ההשלכות של הפרטים, שמה נמצא עיקר הקושי ושם נמצאת העצלות. להבין דברים באופן כללי, לקבל מושגים חדשים, נושאים חדשים באופן מאורפל, כללי, זה לא קשה. שמה לא צריך מאמץ גדול. עיקר המאמץ נמצא בירידה לפרטים. איך מחברים כל רעיון חדש שאנחנו קולטים, מקבלים, מבינים, לתוך החיים. איך מחברים אותו לתוך הפרטי פרטים. עיקר המאמץ נוגע, כי כל זמן שהרעיון הוא כללי, אז הוא מקיף את החיים. הוא נוגע בנו רק מבחוץ. היכולת לחבר את זה לתוך החיים, לשנות את החיים, זה רק על ידי שאנחנו מתרגמים אותו לפרטים. הופכים אותו לדברים יישומיים. איך במצב הזה נוכל לבטא אותו? איך במצב הזה יוכל להתבטא? פה עיקר הקושי, פה עיקר השינוי, גם שדיברנו עליו בפעם הקודמת, שצריכים לשנות, לארגן מחדש את כל הנפש, את כל הפרטים הידועים לנו, לאור הידיעה החדשה. בעצם, יש פה קושי עוד יותר גדול. כמו שהזכרנו בזריזות, שכנגד הבקשה של הגוף למנוחה, אמרנו, הגוף רוצה למנוחה, ואמרנו, מידת הזריזות, טובת עבודה מוסרית יותר גדולה ממידת הזהירות. למה? כי מידת הזהירות אנחנו צריכים להיזהר מאיזשהו רע חיצוני שלא ידבוק בנו, או שרע חיצוני שכבר דבק בנו, בהרגלים, בדמיונות, במעשים חיצוניים שאימצנו לעצמנו שאנחנו צריכים להתנער מהם. מידת הזריזות אנחנו צריכים להתגבר נגד הטבע שלנו. כי הטבע של הגוף, כמו שריבונו של עולם ברא אותנו, הוא באמת מבקש מנוחה בצדק, זה לא דבר לא טוב. ואדם כשצריך לנוח, הוא צריך להקשיב לטבע הזה של הגוף ולנוח. להילחם נגד הבקשת המנוחה והעצלות של הגוף זה כביכול, במובן מסוים, להילחם נגד הטבע של הגוף. כי יש גם לנשמה טבע, גם לנשמה יש מה לומר. לנפש, לרוח, לנשמה, כל החלקים הפנימיים שלנו גם להם. אסור שהגוף ישתיק אותה. לכן צריך לעשות איזשהו מאמץ שבו אנחנו מתגברים נגד הבקשה הטבעית של הגוף. זה היה בעצלות הגופנית. כשאנחנו מדברים עכשיו על העצלות המחשבתית, שהמסילת ישרים הרחיב בה, שאדם מבקש להבין פרשה ולא עמל בה, ואז מפרש פנים בתורה שלא כהלכה, העצלות המחשבתית פוגעת בנו בנקודה אחרת, שגם שם כביכול צריך להתגבר נגד הטבע. הטבע לא של הגוף, אלא הטבע של הנפש. הנפש שלנו מיסודה יש לה בקשה למרחבים, לאופקים חדשים, למרחבים, כי באמת הנפש באה מעולם שהוא לא מוגבל, מעולם שהוא רחב. הגוף מצמצם אותה. למדנו את זה גם בהקדמה, בפרק הראשון. כל ענייני הגוף מגבילים את הנפש, את הרוח, את הנשמה, הם ביאקטה, הם בית כלא בשביל הנשמה שרוצה לפרוץ ולהתרחב. לכן יש באמת נטייה טבעית לאדם כל הזמן להרחיב את האופקים. לא להסתפק במה שהוא ידע אתמול, הוא רוצה עוד פעם לגדול, להתרחב, עסקנו בזה בשיעורים הראשונים, לא מספיק לאדם בכלל צורכי הקיום שלו, מה שהוא צריך לאכול, מה שהוא צריך לשתות. אמרנו שהמהר"ל, בזמנו הסברנו, המהר"ל מפראג אומר שהיצור היחיד שהולך על שתיים ולא הולך על ארבע זה האדם, מהסיבה הפשוטה, כי כל בעלי החיים די להם הדלת אמות שלהם להסתפק רק בצורכי הקיום. האדם נברא על שתיים כדי להביט למרחקים, כי הנפש זוקקת מזון רוחני הרבה מעבר לצורכי הקיום של כאן ועכשיו. בשפה שלו הם קוראים לזה תרבות. כוונה, צרכים נפשיים, רוחניים, בלי זה אדם יכול לאבד על עצמו לדעת, יש שיעמום. יש תביעה מאוד יסודית בנפש להתרחב. ופה, כדי לקנות את הזריזות המחשבתית, צריך כביכול להילחם נגד, מה זה להילחם? להגביל את הטבע הזה. כי כדי לרדת לפרטים של נושאים שאנחנו רוצים לחבר אותם לחיים, צריך צמצום מאוד גדול. צריך לצמצם את המחשבה, צריך לצמצם את הנפש, שאני צריך לעסוק באיזשהו נושא, וכל נושא שבעולם, עוד אחר כך ניגע לגבי תורה, אפילו בנושא מדעי, אני צריך לחקור עכשיו משהו מסוים, אני צריך לפנות את מחשבתי מכל הנושאים האחרים, להתרכז בנושא הזה ולהעמיק ולהעמיק, וכביכול לכווץ את כל האישיות שלי לפרט הזה, כדי להבין אותו. לכן היצר הרע לא רק שהוא בא מצד הגוף, גם מצד הנפש יש לו עילה מוצדקת להגיד, הרי הנפש שלך דורשת מרחבים, היא רוצה גודל. איך אתה יכול לקמץ ולצמצם את עצמך, כולך להיות שקוע בפרט בהרבה זמן, להיות שקוע ולחקור, ויש אנשים שלוקחים איזשהו פרט, מחקר, יכולים חודשים לשבת על זה, זה מחנק נפשי. יש פה כביכול עילה צודקת ליצר הרע, להרפות, לנוח, לא לעשות את זה. אף על פי כן, תכף זה אני רוצה קצת להעמיק היום בדבר הזה, קצת להצטמצם בנקודה הזאת, לראות איך שהתועלת של החוכמה הכי גדולה, זה רק אם אנחנו יכולים להוריד אותה לפרטים, ליישם אותה בתוך החיים. כי באמת, כל מחשבה כללית היא רק מחשבה התחלתית. כל מחשבה שאנחנו רק פוגשים אותה בצד העקרוני שלה, לפני שעוד הקשינו עליה קושיות, לפני שבררנו אם זה מסתדר, לא מסתדר, איך זה יבוא לידי ביטוי במצב הזה, איך זה יבוא לידי ביטוי במצב הזה, זה מחשבה ראשונית כללית, באמת גם אותה לא הבנו טוב. כל דבר, כל אחד שלמד איזה חומר עיוני, יודע שעד שהוא לא הקשה ותרץ ליבן מכל הכיוונים, כל נושא שהוא למד אותו, ההבנה שלו היא מאוד ראשונית, מאוד ערפילאית. כשאתה למדת וביררת והקשית ותרצת, זה נכנס לתוך החיים. זה נכנס, חודר לתוך הפרטים של כל המצבים של החיים שלנו. לכן, היצר הרע שלנו מאוד מאוד חשוב לו לתפוס אותנו בעצלות המחשבתית. למה? מכיוון שהיצר הרע, עיקר מה שהוא נמצא זה במקום של החיים. הוא רוצה להשאיר את החיים שלנו לחושים, לתאוות, להנאות, שערכים לא ייכנסו שם, שישארו למעלה, עוטפים מסביב, ישארו רעיונות יפים, לא בתוך החיים. לכן הוא מתלחם עלינו מאוד שלא נכניס את הרעיונות הכלליים לתוך החיים, שלא נעסוק בפרטים. אז הוא אומר, אם כבר עסקת, אני אגרום לך עצלות שלא תקום לעשות, אבל אם אני יכול לעצור אותך עוד לפני כן, שכל רעיון שאתה מבין, תתפוס אותו באופן הכללי, שמה המלחמה הכי גדולה. אל תחבר אותו לחיים שלך. אל תבין את כל הפרטים וכל ההשלכות וכל המצבים. כי ככל שאתה מבין את הפרטים יותר, ככה אתה מיישם את זה. ככה אתה הופך להיות חלק מאותו נושא שהבנת אותו. ודרך אגב, וזה גם היצר היודע, כשעסקנו במשהו ובררנו אותו בכל פרטי הפרטים וספגנו אותו לתוכנו, הפכנו אותו להיות חלק מאיתנו, זה פותח אותנו למרחבים חדשים. זה פותח לנו אופק חדש. כי כיוון שכל הפרטים נספגו בנו, אנחנו עלינו במדרגה. עלינו לקומה חדשה, אופק חדש נפתח לפנינו. כמו שבים, אדם מגיע לאופק, הוא חושב שהוא הגיע לקצה, ואז אופק חדש נפרס לפניו. היכולת להבין את הפרטים של כל דבר עד הסוף, פירושו של דבר שאני מתהפך להיות חלק מהדבר. הבנת הפרטים היא זאת שמשנה אותנו. הבנת הכללים רק אומרת שיש לנו איזה מושג על העניין הזה. לכן היצר הרע כל כך יילחם שלא נתעסק בפרטים, שתהיה לנו עצלות מחשבתית לרדת לעומק של כל הפרטים, והוא יתרץ את זה בזה שהרי באמת הנפש שלנו דורשת מרחבים וגודל. אז אמרנו, בעצלות של הגוף צריך להילחם נגד הטבע של הגוף שדורש מנוחה, ואנחנו צריכים לקום וללכת כנגד זה, לא להתעצל, לא לנוח, לא לבקש שלווה. בעצלות המחשבתית אנחנו צריכים להילחם נגד הטבע של הנפש, לא של הגוף, של הנפש, שרוצה מרחבים, רוצה גודל, רוצה רק לשוט כמה שיותר ולצמצם אותה, כי בסופו של דבר כל מה שישעת זה יישאר מבחוץ. היכולת לספוג את זה, לחיות את זה, לקנות את זה לקניין עצמי, זה רק בפרטים. לכן תשימו לב, הרמח"ל, כל מידה שהוא הולך ללמד אותנו, קודם כל יש ביאור המידה באופן כללי, ביאור מידת הזהירות, ביאור מידת הזריזות, אחר כך ביאור חלקי הזהירות, ביאור חלקי הזריזות, ביאור חלקי הנקיות, איך זה פוגש אותנו בתוך החיים בכל מצב ומצב. אחר כך, איך קונים את זה. ותשימו, גם הקניין זה לקחת את הדבר הזה עוד יותר לפרט אותו לפרטים. ככל שאתה מצליח להוריד משהו יותר לפרטים, סימן שאתה יותר קשור אליו. אגב, זה גם בדיקה פשוטה. ככל שאדם יודע להסביר משהו יותר טוב עד לפריטי פרטים, סימן שהוא יבין את זה יותר. נכון? סימן שהוא קשור לדבר הזה. היכולת שלך לתרגם את זה, לפרט, להסביר, להדגים, היא סימן שהדבר יותר קנוי בך בעצם בעומק. לכן, בזה היצר הרע מנסה כל הזמן להכשיל אותנו, כי תבינו, לעשות מעשים, אפילו מי שמזדרז לעשות מעשים, זה סך הכל הוא נשאר באותה מדרגה שלו, הוא עושה מעשים, ובמעשים שלו הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. העצלות המחשבתית היא נוגעת בזה אם אני עולה קומה או נשאר באותה קומה שלי. הרי איך האדם מתקדם? האדם לא בידיים ולא ברגליים. הדעת שלנו, כל פעם שאנחנו מכירים מושגים חדשים, נושאים חדשים, ככה האדם משתנה. אופק חדש נפרס לפניו, הוא מחבר אותו לחיים שלו גם על ידי הרבה בירור של פרטים, גם על ידי עבודת הרגש, עוד נדבר עליה במשך השיעור, גם על ידי היישום המעשי. ככל שיש יותר פרטים, צבעים, המחשות לאותו נושא כללי, ככה אתה התעלית אליו ועלית במדרגה. לכן עיקר המלחמה של עץ הרע, ואני אומר שזה נוגע בכל אחד, כל אחד לפי המדרגה שלו, זה בעצות המחשבתית. תשימו לב, תנסו להיכנס פעם איזשהו נושא לעומק, לשבת באיזשהו שלב, די, אין לי כוח, אני כבר עייף, אני עייפה, לא יכול. למה? אני מבין שעוד קצת אני כבר, אני אפור להיות חלק מהדבר עצמו, ופה קשה לי. וזה בדיוק המקום של המאמץ שלנו. ניתן דוגמאות פשוטות מהחיים. בואו נחשוב, כל מקצוע שצריכים ללמוד אותו בחיים, מהנדס שצריך לבנות גשר, או צריך לבנות בית, למה צריך ללמוד כל כך הרבה? לבדת באופן כאילו שצריך לחבר בין הקצה הזה לקצה הזה על ידי גשר, כל אחד מבין. מה כל החוכמה שצריך ללמוד? זה איך כל הפרטים שבונים את זה. וצריך לרדת לפרטי פרטים, לא רק כדי לבנות את הגשר פעם אחת, אלא כדי שהוא יוכל להחזיק 50 שנה מעמד. הרי אם בעוד 10 שנים הוא ייפול, כל העבודה הזאת ירדה לטמיון. יהיה לו את הכלים המתאימים, שידע את כל הפרטים, ידע את כל הנזקים שיכולים לבוא, איך אני בונה משהו כזה שלא עבר שום נזקים. כל נושא בעולם, בין זה בגוף, זה בנפש, בעולם, אתה צריך להכיר את עיקר הלימוד של הנושא, זה לא הכלל, זה כל הפרטים, איך מיישמים אותו בתוך המציאות. זה החוכמה שבעצם נמצאת בכל דבר, ולכן זה הסיבה שכל נושא לימודי הוא דורש הרבה מאמץ, הוא דורש הרבה עמל, זה לא כמו ספר קריאה. לכן ילדים קטנים שעוד לא מתפתח אצלם מספיק השכל, הם עוד שייכים לעולם הדמיון, לעולם החושים, לעולם הזה, קשה להם ללמוד. למה? כי זה להפעיל כוח שהם לא מורגלים, כוח מחשבתי, שעוד לא מספיק מפותח בעולם שלהם, כי עדיין העולם שלהם לא עומד על מרכז המחשבה, יש לו עוד מרכזים אחרים. קשה להם מאוד לאמץ ולהיכנס לתוך הפרטים, 10 דקות הם עומדים, די, קשה לי, קשה לי, מה קשה לך? מה, אתה צריך לסחוב בלוקים? לא, זה שינוי נפשי. ללמוד בעיון הרבה זמן, חוויה לימודית עמוקה, זה תהליך של שינוי. אדם משתנה כשהוא לומד לעומק. אותו הדבר כשאנחנו נכנסים עכשיו לתוך עולם הקודש. גם בתורה, עיקר הקודש, עיקר המפגש עם התורה, זה דרך הפרטים. זה דרך ההלכות, ההקשרים של הפרטים, היחסים שלהם. כל רעיון שאתה רוצה לפגוש אותו בתורה, בקודש, אם אתה רוצה באמת להתקשר אליו, חייב לתרגם אותו לפרטים. לכן עיקר המאמץ בלימוד תורה, וזה כל אחד יודע, זה לימוד גמרא, זה לימוד הלכה, זה קשה. ללמוד רעיונות זה נחמד, זה לא קשה. למה? כי זה אתה צריך לרדת לפרטים ולשבור את הראש, ואיך הפרט הזה מסתדר, הפרט הזה והפרט הזה, הפרט הזה. כביכול הרבה לימוד
פלפולים.
המון פלפולים. אבל למה? זה עושה את השינוי הגדול באדם. כי אתה עסוק בכל הפרטים, אתה משנה את כל המבט שלך, כל החשיבה שלך, איך ראית את הדברים, בעצם היא משתנה. מה ההבדל, ניתן דוגמה פשוטה, מה ההבדל בין יהודי פשוט, מאמין, צדיק, ירא שמיים, לבין תלמיד חכם? לכאורה, שני האנשים האלו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אוהבים את השם, מקיימים מצוות, אולי גם קובעים את עם התורה. מה ההבדל הגדול בין אדם פשוט, שלומד תורה, אבל קצת קובע את עם התורה, בין אחד תלמיד חכם שכל ימיו משקיע את עצמו בלימוד תורה?
נכנס לפרטים פרטים.
שניהם, נגיד ככה, מקבלים עוד מלכות שמיים. שניהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מקיים את העולם, משגיח בכל יום, בכל מצב, בשניהם מאמינים את זה לגמרי. אחד שהוא רציני, ירא שמיים. מה ההבדל בינו לבין תלמיד חכם? ההבדל אחד זה הפרטים. תלמיד חכם יודע איך האמונה הגדולה שבקריאת שמע, שבתפילה, כל מצב בחיים שהוא פוגש אותה, מה השם אומר פה. מה השם רוצה במצב הזה. יהודי פשוט, הוא מאמין שכל מה שקורה זה לטובה. כל מה שקורה, הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתנו, הוא רוצה להגיד לנו משהו. הוא לא יודע איך לתרגם את הכלל הגדול של יראת שמיים, קבלת עולם מלכות שמיים, בכל מצב בחיים. חסר לו את התרגום של הפרטים של אותו כלל שהוא מאמין בו בלב שלם. התלמיד חכם, כל הייחודיות שלו, כל המעלה שלו, שהוא יודע בכל מצב בחיים איך לפגוש את רצון השם. מה השם אומר לנו ומה הוא רוצה בעצם בתוך המצב הזה. אגב, זה דבר שגם הרמב״ם אומר אותו, זה בהקשר אחר, אבל אני חושב שזה נוגע לאותו עניין. גם בתורה עצמה, יש לנו את היחס הזה בין כללים לבין פרטים. אנחנו יודעים שכל התורה כולה, יש לה קדושה אחת. אותה קדושה, חסרה אות אחת בתורה, אז הספר תורה פסול, הקדושה כבר ירדה. כל, מבחינת הקדושה הכללית של התורה, כל האותיות שווים, כל הפרשיות שווים, אין הבדל בין פרשייה לפרשייה. כשאנחנו מתייחסים מצד הפרטים, מצד התוכן, מצד מה אומרת לנו כל פרשייה, זה כבר משהו אחר. כן, אומר הרמב״ם בהקדמות, יש הבדל גדול מפרשת קבלת עול מלכות שמיים, לבין מה שקראנו השבת בפרשת שבוע, הוא תמנע איתה פילגש. אף אחד לא יקבל עצמו עול מלכות שמיים אם הפסוק תמנע איתה פילגש. למה? זה אותה קדושה של התורה. כי פה כשמתייחסים מצד הפרטים, התוכן של הפרשה הזאת והתוכן של הפרשה הזאת הוא אחרת לגמרי. בפרטים יש הבדל עצום. יש סוגיה בגמרא כזאת, סוגיה, יש הרבה נושאים. כשמצטקלים מצד הכלל, כל התורה כולה של הנושא אחד, לגלות את רצון השם. מצד זה, בעצם, אין הבדל.
השאלה, איך אנחנו
מכירים
את יראת שמיים?
כן.
חסר לי איזושהי
הגדרה. מה זה יראת שמיים?
כן.
אז אמרנו, זה בשיעורים הקודמים שאמרנו, יש בקלטות, הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, שהמושג של יראת שמיים, פירושו של דבר, כתוב בראשונים, יראה מלשון ראייה. היכולת לראות את השמיים בכל מצב בחיים. פירוש הדבר, אפשר לפגוש כל דבר מצד המבט של עיני בשר, לראות את זה מצד החומר, מצד החושים, מצד ההנאות שיש לי, מצד המדע, ואפשר לראות את זה מצד הרוחניות של הדבר, מה זה בא לגלות בעולם. איזה אמירה יש לדבר הזה? למה ריבונו של עולם צריך לברוא את המין הזה של הציפורים? יש בזה סוד. תנאים ידעו להבין שיחת קלים ושיחת ציפורים. כל דבר יש לו משמעות בעולם, והיראת שמיים, אז יהודי פשוט, הוא מבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה לא לבטלה. יש משמעות לכל דבר, הוא רק לא מבין מהי. הוא מבין שכל מה שקורה לו יש משמעות, הוא רק לא מבין מהי. אבל כשהוא בא לתלמיד חכם, אז התלמיד חכם יודע לבר, פה הקדוש ברוך הוא אומר שהדין צריך להיות ככה. פה הקדוש ברוך הוא אומר שאתה מסתכל על הטבע, המשמעות של הדבר הזה בא ללמד אותך כך וכך. כן, עכשיו לא כל דבר זה, מסופר כן על אותו יהודי שהדליק פעם נרות שבת ליד החלון ונשרף לו, עלה הווילון, עלה באש ונשרף לו כל הבית. והוא בא לרב אחרי שבת, אומר לו, כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לי משהו. מה הקדוש ברוך הוא, זה ודאי משהו מאוד משמעותי. מה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לזה שישרף לי כל הבית מנרות שבת? אז אמר לו, רצה להגיד לך שלא תדליק את נרות שבת, סמוך לווילון, זה מה שהוא רוצה להגיד. לפעמים זה דבר מאוד פשוט, לא צריך כל דבר לחפור כל כך הרבה. אבל באופן כללי, ההבדל שתלמיד חכם יודע לפגוש, וזה כל העמל תורה של שנים, של כל השס וכל המדרשים וכל הצד הפנימי של התורה, בא ללמד אותנו בכל פרט בחיים, איפה לפגוש את ריבונו של עולם. הזכרנו גם בשיעור הקודם, שחזל אומרים, מופיע בסוף בסרט מכות, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. את כל התורה כולה קיבלנו מפי הגבורה. כלומר, מידת הגבורה של ריבונו של עולם. למה חשוב לנו לדעת שהקדוש ברוך הוא הביא לנו במידת הגבורה? כל העניין של הגבורה זה היכולת לצמצם. זה היכולת של הדין. כל התורה שקיבלנו בסיני זה לא כדי שנאחוז כמה רעיונות כלליים ויפים, אלא כדי שנדע לחבר אותם לתוך החיים. כל התורה מלאה בדינים. מה זה דין? דין זה גבורה. הלכות. ההלכות בעוד לצמצם את הכל לתוך החיים. איך להאיר לנו את כל מצבי החיים על פי הרעיונות המאוד מאוד גדולים ומאוד עקרונים. מצד שני, צריכים לאזן את התמונה. לפעמים, גם פה יכול להיכנס לעץ הערה, מרוב שעוסקים הרבה בפרטים, 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 יודעים המון הלכות, המון 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 הלכות, מרוב עצים לא רואים את היער. מרוב הלכות, לפעמים אתה יכול לשכוח מה התורה בכלל רוצה ממך. זה לא טוב. צריך, לפעמים פה גם יצא רע, כשהוא רואה שמישהו כבר רציני, הוא כבר יחס לתוך הבית מדרש, הוא שקוע בלימוד, בסדר, תלמד הכל, 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 אבל תשכח מכל הכיוון שהתורה רוצה ללמד אותך. אם יבוא אני ודופק עד, תן לי איזה פרוטה, אני זה, אומר, אל תפריע, אני עכשיו בסוגיה צדקה, אל תפריע, אני עכשיו שקוע לתוך הסוגיה, עליך עכשיו, תבוא פעם אחרת. מרוב עצים אתה כבר לא רואה את היער, אתה לא רואה מה התורה רוצה לבנות בך, מה היא רוצה לכוון אותך. לכן, צריך גם לזכור שיש מבט כללי לכל התורה, לא רק המבט הפרטי. לכן יש בעלי המוסר אמרו לאדם יש שתי עיניים. בעין אחת הוא צריך לראות מה כל הפרטים בכל מצב ומצב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, ואם אני לא יודע אז אני שואל, מי שיבין מצד שני לא לשכוח מה המגמה של כל התורה, לא לאבד את החשבון. זה מה שלמדנו בתחילת הספר, בפרק א', שאיך כתוב שמה, שאדם צריך להתבונן מה חובתו בעולמו, ומה מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל, בכל ימי חייו. מה חובתו, זה כל מצב שאני נמצא, מה החובה, מה מוטל עליי. מצד שני, מה המגמה? מה המבט? בשביל מה כל זה? לאיפה כל זה מוביל אותי? תמיד צריך לאחוז את שני החשבונות. לא לנהל רק, לפעמים יצא הרע שרואה שמישהו רציני, אז הוא אומר, פחות ניתן לו שיהיה לו רק מסלול אחד. אם הוא מאבד את המסלול השני, כבר הוא ירד מהמסילה וכבר אני אחר כך אתפוס אותו. תמיד צריך להחזיק את החשבון של שני הדברים ביחד. וצריך לזכור, הפרטים הם א', נותנים לנו את היכולת לספוג את כל הרעיונות לתוך החיים, והדבר השני, הם בונים כלים בעצם בשביל הרעיון הכללי. ככל שיש יותר פרטים, יש יותר כלים לאחוז את הרעיון. כי נר מצווה ותורה אור. ככל שיש יותר מצוות, יש יותר יישומים בחיים, זה יותר נר, זה יותר כלי שאפשר לשאת את האור של התורה, האור המופשט, כדי לאחוז בו בעצם בעולם הזה. קצת איך קונים את זה עכשיו, את המאמץ המיוחד בשביל העצלות המחשבתית, עוד נעסוק בזה בהמשך, אבל בכל זאת רציתי קצת לגעת בזה עכשיו. כתוב בפרשת בחוקותיי, בתחילת הפרשה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וכל הברכות עשיתי גשמכם בעיתם, וכו' וכו' וכו'. רש"י שם על התורה אומר, מה פירוש אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. ככה רש"י מביא. שתהיו עמלים בתורה. קודם כל יש לשאול, זה לא כתוב בפסוק, מאיפה רש"י הביא את זה? כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. אתה יכול להגיד זה כפילות, אבל מאיפה רש"י הביא את זה שתהיו עמלים? לא כתוב פה של לימוד תורה. דבר שני, למה צריך להיות עמל בתורה? מספיק ללמוד תורה. מי שלומד, אז הוא יודע. למה צריך להיות עמל? מה העמל כל כך מוסיף? אלא, העמל, כמו שאמרנו, זה הירידה לתוך הפרטים. זה המאמץ, והסיבה מאוד פשוטה. כשאנחנו, כל נושא חדש שבא אלינו, תשימו לב, עיקר היכולת לספוג אותו לתוכנו, זה אם אני באמת קונה אותו, זה ליצור שינוי בהסתכלות שלי. כי בעיני בשר שלי, כשאני מביט על משהו, יש לי מחשבה עליו, יש לי איזושהי עמדה. אם התורה באה ואומרת לי ידיעה חדשה, רעיון חדש, פירושו של דבר שאני צריך לשנות את המחשבה עליו, לשנות את המבט. השינוי הזה הוא מאוד קשה. הוא יוצר איזשהו מהפך בתוך הנפש. העיסוק בפרטים מאפשר לשנות את המבט על ההסתכלות. אומר רש"י, אם אתם עמלים בתורה, פירושו של דבר, כל ידיעה חדשה שבאה לכם, מנסים להבין את כל הפרטים, את כל ההשלכות, איך המושג הזה צריך עכשיו לראות אותו בכל יישומי החיים, זה סימן שבאמת קנית את הדבר. זה סימן שעמלת עליו. מאיפה רש"י למד את זה? כתוב, אם בחוקותיי תלכו. מה זה תלכו? חוקותיי תלמדו, חוקותיי... לא. אם למדת את זה טוב, השתנית, התקדמת, הלכת. אתה לא באותו מקום שעמדת קודם. זה הסימן שבאמת התקדמת, אם עמלת בתוך כל הפרטים. כתוב בספר חסד, חסד לאברהם, אחד מהמקובלים, רבי אברהם אזולאי, כותב דבר מופלא. אומר, תדע לך, אם אתה לומד תורה ומשהו לא מובן לך, קשה לך בלימוד תורה, סימן שיש לך איזה עבירה שעשית, שהיא מחיצה, כמו שכתוב בנביא, עוונותיכם הם מבדילים ביניכם לביני. יש איזו מחיצה שלא נותנת לך להבין את הלימוד תורה. למה? בגלל שכשאדם עשה עבירה, הוא גייס את כל הרצון שלו, את כל החשק שלו, לכיוון נגד רצון השם. הוא ייצב את הנפש שלו בכיוון נגד רצון השם. עכשיו הוא בא עם האישיות שלו, מנסה להבין מה השם אומר, מה רצון השם. הוא לא יכול להבין את זה, כי הוא בכיוון אחר. אומר החסד לאברהם, אם אתה רוצה עכשיו להבין את התורה, אתה צריך לעשות תשובה. קודם כל לשבור את המחיצה. אז אם אתה יודע איזה עבירה עשית, מצוין. נקודתית, עשית זה, לא אמרת שלום בבוקר לזקנה ברחוב, תעשה תשובה על זה, אז תגיד למחר, תגיד סליחה, בסדר, אתה תראה ששערי השגה ייפתחו לפניך. אבל, אם אתה לא יודע איזה עבירה הייתה לך, אתה מרגיש שאתה סתום, המוח סתום, אתה לא יכול להבין. משהו בכלל לא קולט את המושג, כולם מבינים, אני לא מצליח להבין את הדבר הזה.
יש לו הפרעה של קשב וריכוז.
זה יכול להיות הפרעה של קשב וריכוז, אבל יש גם הפרעת קשב וריכוז רוחני. לא... נכון, אבל, אז אם את צודקת, אבל המבחן יהיה כזה, אם בענייני חולין אתה מבין פיקס והכל הולך לך חלק, אתה פתאום מגיע לעולם הקודש ושם הכל נראה לך מוזר, אתה לא קולט ויש אנשים כאלו, סימן שזה נוגע לעניין רוחני, את צודקת. אם זה, לפעמים צריך לפתור בעיות יותר בסיסיות, לאכול לא אוכלת ארוחת בוקר, אז אתה לא יכול להבין שום נושא. תוך ארוחת בוקר, תתחיל להתיישב בדעתך.
בוקר, בלי סוכר.
כן, ודאי, זה ישבש אותו. אז אומר החסד לאברהם, איך אפשר להתגבר על המחסום הרוחני הזה? הוא אומר, אם אתה עמל בתורה, אתה מתאמץ, אתה מתעקש, אתה מאוד 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 רוצה להבין, זה עצמו תהליך של תשובה, ששובר את כל הקליפות ומאפשר לך להבין את הדבר. איך זה קורה? זה משהו מיסטי? משהו רוחני, אם אני מאוד 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 מתאמץ, בסוף זה יזכך אותך. למה? סיבה מאוד פשוטה. כי כשאתה עמל משהו להבין, בפרט את רצון השם, אתה לאט לאט מחבר את הרצון שלך לרצון השם. כי מה אתה מתאמץ? להבין מה השם רוצה ממני באותה הלכה. מה השם רוצה ממני באותו מאמר שהוא כל כך מוקשה עליי. ככל שאתה רוצה ורוצה ורוצה ורוצה, אתה משנה את הרצון שלך מהעבירה שהיה נגד רצון השם, לרצות להבין, להבין. ככל שאתה יותר ויותר 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 ויותר, אתה הופך להיות שייך לרצון השם, ואז אתה מבין את מה שאומר. לפי מה שאמרנו, נוכל להוסיף, וכתוב בארי הקדוש ובעוד הרבה מקומות, עיקר העמל של התורה זה בפרטים. זה בהבנה, שם עיקר המאמץ של התורה בשביל להבין את זה.
אנשים לא לומדות תורה.
זה מה שרציתי עכשיו להזכיר. אמרתי, ידעתי שהשאלה הזאת תבוא, לכן אמרתי. אבל כמו, בדיוק, קודם כל זה לא נכון. נשים צריכות לדעת הלכה לא פחות מגברים. צריכות לדעת איך לטול ידיים בבוקר, צריכות לדעת מה לברך ברכת המזון, כל ברכות... מה? מה זה? לא, זה התחום אחר של תורה, זה לא התחום הזה. התחום ההלכתי, התחום ההלכתי צריכים ללמוד אותו והרבה, אבל אותה גבורה של הפרטים, אותה גבורה של המאמץ המחשבתי, הוא קיים בעצם גם בקיום המצוות. כל מצווה בחיים, וככל שהיא מתפרטת, ומי שקצת למדה הלכה יודעת שכל מצווה יש לה המון 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 מצבים ופרטים, זה תופס אותנו בחיים. אפשר לקיים מצוות באופן כללי, אפשר לקיים מצוות באופן מדוקדק, מכוון ומדויק. הדיוק גם בקיום המצוות, הרי מה זה כשאני מקיים מצווה, אני צריך לחשוב על זה. אני צריך לחשוב איך המצווה הזאת מתקיימת פה. כשאני בא לעזור לחבר שלי, אני בא לבקר חולים, לא כל אותו ביקור חולים זה אותו הדבר. הוא בביקור חולים צריך שאני אעזור לו, הוא בביקור חולים צריך שאני אצא ולא יפריע לו. הוא בביקור חולים רוצה שאני אעשה ככה, הוא רוצה ככה. על זה צריך להתפלל, על זה צריך להתפלל. כל מצווה יש לה המון השלכות והמון פרטים. הדיוק בפרטים, הקיום בפרטים, זה אותו יצר הרע. זה אותו מחשב. אצל אחד, אז יכול להיות שגברים צריכים יותר לעמול בדבר הזה בזמן הלימוד. אצל נשים וגם אצל גברים, זה קיים מאוד ביישום ובקיום של המצוות. העצלות המחשבתית, לחשוב איך אני צריך לקיים את זה פה, איך צריך לדייק פה, זה קיים בשווה אצל כולם. לכן, אני מסכם. הנושא הזה של העצלות המחשבתית דורש גבורה מאוד גדולה. לא סתם התורה נקראת עוז. כתוב השם עוז לעמו ייתן. מכיוון שכדי לקיים את התורה, התורה כולה מפי הגבורה והתורה כולה גבורה, והיא בונה בנו את הגבורה, אבל הגבורה הזאת צריכים ליישם אותה כדי לדעת איך לנתב את כל המצבים של החיים. כדי לקיים את התורה צריך בעצם גבורה. עכשיו הנושא האחרון שהרמח"ל עוסק בו, והוא נושא מאוד מאוד משמעותי, עוד קומה אחרונה של העצלות, איפה היא תופסת אותנו, ויש איזו השלכה על הרבה נושאים בחיים. אז בואו ניכנס לפרק בפסקה, והנה אנחנו. נקרא את זה בזריזות כדי שנספיק את עיקר הדברים. והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים, שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו, ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואף על פי כן יניחהו, לא מחסרון הכרת החובה היא, ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות האצלה מתגברת עליו. עכשיו תשימו לב מה הצל אומר. והרי הוא אומר, אוכל כמעט, או ישן כמעט, או קשה עליי צאת מביתי, פשטתי את כותתי איך החייל בשינה, חמה זה בעולם, הכרה רבה או הגשמים, וכל שאר המטלאות והטענות אשר פי האצלים מלא מהם, ובין כך ובין כך התורה מונחת והעבודה מבוטלת, והאדם עוזב את בורו. ומה ששלמה אומר, בעצלתיים אימך המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. ואולם, אם תשאל את פי האצל, למה אתה מתעצל? כתוב בתורה, צריך להזדרז. יבוא לך במאמרים רבים ממאמרי החכמים, והמקראות מן הכתובים והטענות מן השכל, אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת להקל עליו ולהניחו במנוחת הצלתו, והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו מפני שיקול דעתו, אלא ממקור הצלתו הם נובעים, אשר בהיותה היא גוברת בו מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה, אשר לא ישמע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. ומה ששלמה סובח ואומר במשלי, חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם. כלומר, העצל יותר חכם בעיני עצמו משבעה אנשים משיבי טעם. כי העצלה איננה מנחת לו שיהיה אפילו חש לדברי המוכיחים אותו. אלא יחשוב הכל לטועים ושוטים והוא לבדו חכם. והנה תדע כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות שכל כולה צריכה בדיקה. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו. על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות. ואם אחר כל היא תצדק, ודאי שהיא טובה. כללו של דבר, חיזוק גדול צריך האדם להתגבר בזריזות ולעשות המצוות בהשליחו מעליו כובד העצלה המעכבת לגדו. ותראה שהמלאכים נשתבחו במידה הטובה הזאת, שנאמר בהם, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו, ואומר והחיות רצו ושוב כמורה הבזק. והנה אדם הוא אדם ולא מלאך, על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של מלאך. אך ודאי שכל מה שיוכל להתקרב במדרגתו אליו, ראוי הוא שיתקרב, ודוד המלך היה משבח על חלקו ואומר, חשתי ולא התמעמתי לשמור מצוותיך. אומר כאן הרמח"ל את הדבר האחרון, שהוא בעצם הכי משמעותי לענייננו, העצל בדרגה הכי חמורה שלו, לא רק שהוא עייף ולא קם ולא עושה, ולא רק שהוא עושה בכבדות ולא גומר ולא משלים, ולא רק שהוא עצל במחשבתו, הוא הופך להיות עצל אידיאולוגי. הוא יודע לגייס את השכל ואת כל מאמרי חז"ל וכל מה שהוא למד לטובת העצלות שלו. זאת הבעיה הכי חמורה. כשהעצלות גוברת על האדם, הוא יודע, בעצם השכל, לא רק שהוא עצל, הוא משועבד ומגויס לטובת העצלות. זה המצב הכי חמור. ואז גם אם באים להוכיח אותו ולהגיד לו, אתה לא, להראות לו כבר, אתה לא בסדר. לא, אני יותר חכם מכם. יש לי מקורות, יש לי דרשות, שמעתי פעם מהרב הזה ככה, הוא מצרף כבר כל הצירופים שנעשים לו בשכל, הם נובעים לו בגלל המקום של העצלות שלו. זה הצד הכי, זה השיקול דעת שלו כבר מתאבט. לא רק שהוא עצל. אגב, לא, זה כבר המחשבה שלו עובדת בטורבו. היא מאוד מאוד עובדת חזק, כי הוא מגייס את כל מה שהוא יודע בשביל שיוכל להתעצל. ודאי. במצב הזה הוא בכלל לא עצל. אבל פה יש, וזה אני רוצה לסיים, נושא מאוד מאוד חשוב, ראוי להרחיב עליו הרבה, אבל אני אגיד אותו על קצה המזלג. נגענו בו קצת לפני כמה שיעורים שאז דיברנו על הנושא של לימוד תורה לנשים. אני חושב שזה, פה רואים את זה מאוד, כי זה משיק על המון המון נושאים. באמת, בדרך כלל אנחנו רגילים לומר שהרגש מתעורר כתוצאה מהשכל. אתה שומע משהו טוב, מתעורר לך רגש טוב. אתה שומע משהו עצוב, מתעורר לך משהו עצוב. השכל מפעיל את הרגש, וזה בדרך כלל כך, וזה נכון. אבל צריך לדעת שתמיד זה גם הפוך. תמיד השכל שלנו בנוי על הרגש שקדם לו. כל מחשבה שלנו, לפעמים הרגש הוא כל כך שקט, אנחנו לא מרגישים אותו. יש לו רגש שעומד מאחוריו. הזכרנו אז בזמנו את הדוגמה הזאת שכל אדם שלומד תורה בשכל, רק שכל שכל, הוא לומד תורה בגלל שיש לו אהבה תורה. יש רגש שדוחף אותו לעשות את הדבר הזה. אדם שהוא שמח, כל מה שהוא יחשוב זה מחשבות שמחות, חיוביות. גם אם יגידו לו דברים לא טובים, הכל יתגמד, הכל יהיה קטן, הכל הוא יראה את זה באופן אופטימי. אדם שהוא עצוב, כל מה שנגיד לו, כל מה שהוא ישמע, זה יהיה בעצם עצוב. אדם שהוא מתוסכל, אכזרי, רחמן, אפילו הוא לא יודע שיש לו המידות האלו מקוננות בתוכו, הפרשנות שלו על המציאות תהיה כך. ידוע שבגני ילדים, לפעמים שרוצים לקבל ילדים לגן, עושים להם מבחנים שמראים להם ציורים דו-משמעותיים, התלת משמעותיים. לדוגמה, אחד המבחנים שיש, מראים לילד שהוא עומד, מראים תמונה של ילד שעומד מעל גרם מדרגות, מושיט את הידיים קדימה, ויש ילד אחר שנופל בתוך המדרגות. שואלים ילדים, תגיד לי מה אתה רואה בתמונה? אחד עומד בקדימה, מושיט ידיים, הילד השני נופל במדרגות. ילד אחד אומר, מה זאת אומרת? הוא נפל והוא ניסה לתפוס אותו, זה החבר שלו. השני אומר, מה פתאום? הוא עצבן אותו, הוא דחף אותו מכל המדרגות. איך זה רואה כך וזה רואה כך? התמונה, מה הרגש שלך? מה בנוי בך? מה שאתה משקיף ואיך אתה מעריך את המציאות? איך אתה מנצח את המציאות? זה לפי הרגש שנמצא בך. לכן מאוד מאוד חשוב הרגש שנמצא לפני הלימוד, אותו, כמו אצלנו, העצל שכבר הוא חש את הכבדות, הוא חש את העייפות, השכל שלו כבר משועבד לזה, הוא מתרגם את הכל לפי הכבדות והעייפות. אדם שיש לו מחשבות טהורות מרוממות, הרגשות טהורות ומרוממות, כל המחשבות שלו יהיו טהורות ומרוממות, ושם הם יקחו אותו. אדם שיש לו הרגשות הפוכות, כל המחשבות שלו ילכו בעקבות הרגש שלו. הרגש בהרבה מאוד מצבים, אם לא תמיד, הוא קודם לשכל. אחר כך השכל יכול להניע גם. הרגש הוא הדחיפה הכללית למטה שייך. השכל זה מה שלמדנו היום, זה העיסוק בפרטים. איך את אותו רגש שמחבר אותי לנושא החדש, לחבר את זה לתוך הפרטים. לכן תבינו כמה התפילה זה נושא חשוב לפני לימוד תורה ובכלל. התפילה, הגמרא אומרת, אחד מהדברים שהם מזולזלים, עומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אומרים, ללמוד תורה זה משהו רציני, לקיים מצוות זה משהו, תפילה, בסדר, גם לא עשיתי בתפילה הזאת, נשלים את זה אחר כך בתפילה הבאה. לא, התפילה בונה בנו את הרגש של הקודש, את הרגש של העמידה מול השם, את הרגש לחבר את הרצונות שלי עם רצונות השם. כשאני גומר את התפילה ויש לי רגשות יותר נעלים, כל המשקפיים שלי על המציאות הם אחרות. כל מה שאני מפרש, כל מה שאני קורא, כל הפרטים שאני אפגוש אחר כך בתוך המציאות, מתורגמים לפי הרגש החדש בעצם שבו אני נמצא. לכן חזל אומרים, כל מי שאומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אם אתה חושב רק תורה יש לך, רק בשכל הקר אני אבין מה זה תורה, אפילו תורה. בלי מצוות, בלי תפילה, אין, אתה מנותק, אין לך את הפרטים, אין לך את הרגש שמחבר אותך, ואין לך את היישום של הפרטים, אין לך בכלל תורה. מצד שני חזל אומרים, כל מי שאומר רק תפילה, אני רק מתפלל, לא לומד תורה, לא עושה מצוות, חזל אומרים, כל המסיר אוזנו לשמוע התורה, גם תפילתו תועבה. אי אפשר להתרגש על משהו, אבל אם אני לא, אין לי שום דבר שאני אוחז אותו בחיים, שום חומר גלם שאיתו אני איזה, צריך את שני הדברים. צריך את המבט הכללי, כמו שדיברנו עליו, וזה הרגש, זה השייכות הכללית לכל המושגים, זה כמו הקדושה של כל התורה, זה הרגש המרומם, ואחר כך צריך את היישום של כל הפרטים, הן בשכל והן בקיום של המצוות וכולם של המעשים, ואז מזה ומזה אל תנח את ידיך, על ידי שניהם ביחד יש קישור אמיתי לכל התורה. טוב, עד כאן היום.